ערב טוב, עברנו לאות התורה, אנחנו בפרק ו', אות ו'. ו' זה השפע, וגם פרשת השבוע, יעקב, זה הו', ו' החיבור, המחבר, האות המחברת. אנחנו פרק ו', אות ו'. מה זה ו'? עבבים לעמודים, עשרבים לעמודים. זה דברים שמחברים. ככה מחברים, שמים את הו' ומחברים אותו. ו' החיבור. אז אנחנו עכשיו מחברים. כל התורה של הרב קוק זה לחבר. הוא כותב שהצדיק תפקידו לחבר. לחבר את החיים. לחבר את העולם, לחבר את הכל. זה מה שאנחנו עושים, מחברים. עוסקים בחיבורים. הלימודים המעשיים הם מזונה של הנשמה. אנחנו מגיעים לאוכל, אוכל של הנשמה. הנשמה אוכלת, הנשמה צריכה אוכל. מסתבר שכן. כן? צריכה מזון, צריכה אוכל. ומה נותן לה אוכל? מה מאכיל את הנשמה? הלימודים המעשיים הם מזונה של הנשמה. מה הם מזינים אותה? בונים אותה בחלקיה באותה הצורה שהיא קבועה מעצם טבעה. זאת אומרת, גם בנשמה יש צורה שהיא קבועה מעצם טבעה. יש מבנה פנימי טבעי לנשמה. מה זה המבנה הפנימי הטבעי של הנשמה? אז אמרנו כבר הרבה פעמים שהכל זה רבדים, כל המציאות היא רבדים רבדים, וכל רובד הוא דמות הרובד שמעליו ושמתחתיו. כל הרבדים הם אותו מבנה. ומה המבנה המשותף לכל הרבדים? דמות אדם. דמות אדם. גם הנשמה מלמעלה, גם העולם כולו מלמטה, גם הרוח, הכל דמות אדם. יש צורה, בניין טבעי של כל המציאות. וכדי למלא את הצורה הזאת, כדי לסבר את הצורה הטבעית הזאת, הלימודים המעשיים, מה שקשור לסדרי העולם, מסדר גם את הנשמה בצורה הטבעית שלה. זאת אומרת, יכול להיות אורות נשמתיים שהם באים בערבוביה. יכול להיות דבר כזה, נכון? יכול להיות אדם שיש לו הערות ושערות והוא מתבלבל. לפעמים ריבוי אורות גורם לשיגעון. למשל, אחד הדברים שמביאים לשיגעון אצל אדם זה מה שאצל כל בן אדם נחשב כמעלה מביא לשיגעון. דוגמה, אדם שזוכר הכל, שזוכר הכל, לא שוכח שום דבר. נשמע נחמד, נכון? שווה, אה? אבל תחשבו שבאותו רגע אתה מדבר, אתה עכשיו שומע שיעור, ובאותו רגע גם אתה זוכר את כל השיעורים שהיו מתחילת הישיבה, וגם מהיסודי וגם מהתיכון, וגם אתה זוכר גם באותה הזדמנות גם את מה שקרה באוטובוס ומה שקרה ברכבת ומה שקרה בגן ובבית ספר. אפשר לחיות ככה? אפשר ככה לעשות משהו? סביר להניח שלא. זה סגולה לבית משוגעים. זה צריך תרופות. אי אפשר ככה. ריבוי אורות, שטף אורות בלתי מסודר, הוא מביא שיטפון, הוא מביא הצפה. אותו דבר, אנחנו, לשמוע זה דבר נפלא, נכון? אם אדם מסוגל לשמוע בדקיקות, בדקות, שומע מרחוק, שומע אנשים שמדברים מרחק, שומע מכוניות שעוברות, שומע את הציפורים מצייצות, שומע ככה דברים דקים 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 ממש ממרחק, זה דבר נפלא, נכון? אבל שוב, תחשבו שאתה יושב ולומד ושומע את החברותה שלך, ואתה גם שומע את כל החברותות מסביב, ואת השיעור שנותנים בחדר השני, ואת האוטובוס שנוסע על הכביש מלמטה, ואת הטרקטור שחופר ב... אפשר ללמוד ככה? ואת הציפורים וה... זה קשה. אז גם, איך אומר, גם ריבוי טובה צריך לבוא בצורה מסודרת. חוני המעגל. אנחנו לא מסוגלים לקבל ריבוי בלי סדר. אנחנו צריכים סדר בדברים. והתורה המעשית, הלימודים המעשיים, הם מזונה של הנשמה, בונים אותה בחלקיה, באותה הצורה שהיא קבועה מעצם טבעה. כדרך שהמזונות הגשמיים בונים את הגבייה. מה זה אוכל? מה זה מזון? מזון בונה את הגבייה. הגוף שלנו הוא כל הזמן בהתחלה גדל. מה נותן לו את החומר לגדול, את האספקה בשביל לצמוח? אוכל. התינוק, הוא מכפיל את עצמו כל תקופה מסוימת, הוא גדל כל הזמן בהמון המון המון. באיזשהו שלב, ואדם מתייצב. מתייצב, נעמד על גודל אחד, ואז בשביל מה הוא צריך לאכול? אז אני מבין שהתינוק צריך לאכול, אבל באדם מבוגר בשביל מה צריך לאכול? כבר לא גדל. לפעמים אפילו הוא מתחיל להתכווץ. בשביל מה צריך לאכול? כל, מה? איך? אבל אם הוא לא גדל, אז מה צריך עכשיו להכניס לעצמו אוכל?
לשמר את עצמו.
איך?
לשמר את עצמו.
לשמר?
הגוף כל הזמן גדל, אפילו שלא...
גדל? אתה לא גדל. נשאר אותו גודל באיזשהו שלב. אם היינו כל הזמן גבוהים, התקרה לא הייתה מחזיקה אותם, זו מחלה כזאת.
אבל אין... כאילו לשמר את המצב, הגוף כאילו כל הזמן יורד, ואתה כשאתה אוכל את המשמר...
הגוף כל הזמן?
יורד.
למה יורד?
כשאתה אוכל את המשמר את עצמך.
אתה צודק, אבל למה? מה? או, יש בלי. אנחנו כל הזמן, אנחנו מתבלים. התאים מתים ובאים תאים חדשים. יש גם תנועה. התנועה כל הזמן היא שורפת. חומר משתמשת בבערה, הבערה היא צריכה דלק וחמצן, אוויר. אנחנו כל הזמן נושמים, החמצן עוזר לבערה. בכל תא, בכל תא בגוף האדם יש מנוע פנימי, בית חרושת ענק של אנרגיה, נקרא מיטוכונדריה, משהו נפלא. כל תא, הגודל של תא הוא, אי אפשר לראות אותו בעין, הוא מיקרוסקופי. יש לנו אין, המון 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 מיליארדי תאים, רק במוח לבד יש יותר מ-100 מיליארד תאים. וכל תא יש לו את המנוע שלו, והוא שורף דלק וחמצן. כל תא, תחשבו מה זה? הדלק, זה מגיע לו מהדם. קודם כל באדם לוקח מזון, המזון מתפרק במערכת העיכול, מתפרק לכל מיני חלבונים, פחמימות, אבות המזון, כן, לסוכרים, ומתפרק 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 ומתפרק, וגם הגוף משתמש בכל ה... זה נקרא אחרי זה חומצות אמינו וכולי, כל מיני מולקולות שהגוף מקבל מהמזון שהתפרק, ו... אבות המזון, וזה אבות המזון, וגם הוא משתמש במינרלים וויטמינים שהאוכל מכניס אליו. הוא משתמש בזה בשביל לתקן נזקים, בשביל לחדש את החומרים, ובשביל התנועה. התנועה שלנו, תחשבו כמה דלק היינו צריכים. בוא נעשה תרגיל קטנצ'י, כן? תחשבו בובה בגודל בן אדם, בובה בגודל בן אדם שעשה את התנועות של בן אדם. כמה בטריות הייתה צריכה לחמש דקות תנועה? חמש דקות תנועה. כמה בטריות, איזה, כמה בת? המון. וזה כל הזמן, הבערה הזאת היא אינסופית. היא כל הזמן בוער. ולכן צריך אוכל. האוכל, הוא מזין את האדם, הוא נותן לו את החומרים שהוא צריך גם בשביל הבערה, גם בשביל התחזוקה. והחמצן, הנשימה, נותנת לו את היכולת בערה. החמצן הוא החומר, החומר שעוזר לשריפה. גם במנוע של האוטו יש את החמצן שנכנס לדלק, לבערה של הדלק, ואם סוגרים את החמצן, הכל נכבה. אש בלי חמצן, אין דבר כזה. שים כוס על נר, לגמור את החמצן, נכבה. לכן צריך נשימה ומזון. בסדר? עכשיו, הלימודים המעשיים, זה המזון של הנשמה. עכשיו, כמו שהמזון הגשמי בונה את הגבייה, כמו שהגבייה משתמשת במזון בשביל לבנות אותה, ככה הנשמה משתמשת במזון בשביל לבנות את מה? אז תסתכלו בקובץ א', עוד תף עין תת, אומר הרב ככה, המחשבה האלוקית, א' תף עין תת, סתם? המחשבה האלוקית מתפרנסת מכל המחשבות וכל הידיעות כולן, והיא מתגדלת ומתעדת על ידי אותו המזון הנראה שהוא בא מחוץ לה לתוכה. עוד פעם, מחשבה אלוקית, אנחנו מדברים על הנשמה, מדברים על כוח אלוקי, כוח המחשבה האלוקית, כוחות של הנשמה. צריך פרנסה. פרנסה זה משהו שמפרנס אותו, משהו שבא מבחוץ. היא מתפרנסת מכל המחשבות וכל הידיעות כולן, כל מחשבות, כל מה שבאדם לומד, חושב, יודע, מוסיף ידע, הוא מוסיף לו מזון לנשמה, מזון למחשבה האלוקית, והיא מתגדלת ומתאדרת על ידי אותו המזון. זה מגדל אותה, זה מאדיר אותה, זה נותן לה כוח, נותן לה תוקף. הנראה, הנראה שהוא בא מחוץ לה לתוכה. מדהים. הייתי חושב שהנשמה לא צריכה כלום. היא אלוקית, היא עליונה. מה היא צריכה? מה היא צריכה להתפרנס? מה היא צריכה משהו מבחוץ? אותו דבר, מחשבה אלוקית, זה אותו, זה כוחות אלוקיים. כוחות אלוקיים, הנשמה בנויה על המחשבה האלוקית, זה הנשמה יושבת על המחשבה האלוקית. עליה היא מתלבשת במחשבה האלוקית. איך היא מופיעה? מה מבטא את הנשמה? המחשבה האלוקית. אבל מסתבר שכל דבר שבא ממגע עם העולם, אז הוא מקבל תכונות עולמיות. זה מה שאנחנו הרבה מרבים פה לדבר על זה, על למעלה ולמטה דיברנו על זה, על החומר, וכל דבר שבא ממגע עם העולם מקבל תכונות עולמיות. בסדר? ברגע שהנשמה ירדה לעולם, עכשיו היא צריכה מזון. היא קיבלה איזושהי תכונה עולמית שהיא צריכה מזון שיגדל אותה. מזון שיבריא אותה, מזון שיחזק אותה. זאת אומרת, כביכול, יש בלי לנשמה. אמרנו שהמזון הוא... איך יכול להיות? מתגדלת ומתאדרת. איך יכול להיות? אז כמה פעמים דיברנו על זה, שהנשמה יורדת לעולם לפי כלים מסוימים, לפי אכלה מסוימת. בהתחלה כשהתינוק הוא קטן, בכלל יש נשמה קטנה שמתחברת לתינוק. יכול להיות לו נשמה גדולה, אבל החיבור הוא עדיין לא במילואו. בגיל 13 יורדת בו עוד איזה בר מצווה, יורד עוד איזה נשמה, ככה עוד איזה מינת נשמה יורד לעולם. בשבת יורדת נשמה יתרה. אנחנו, יותר נכון, אנחנו מטפסים בעולם הנשמה, זה יותר נכון. אנחנו מטפסים, זה האמת שההגדרה יותר נכונה היא שהנשמה היא נמצאת ואנחנו מטפסים יותר ויותר בנשמה. זאת אומרת, היכולת שלנו לטפס בנשמה היא סוג של צמיחה, סוג של גדילה. ואם אנחנו לא נזין, לא ניתן מזון, לא נפרנס את המפגש שלנו עם הנשמה, הוא יתקלה, הוא יתבלה. אדם שלא לומד תורה במשך תקופה מסוימת, הוא נחלש. המצב הרוחני שלו נחלש. אם הוא לא מתחבר לרעיונות אלוקיים, אם הוא לא בא ממצוות, ממקור אחר, הוא יכול להידלדל, להיות מדולדל. ברור? זאת אומרת, יש כביכול בלי לנשמה. אז זה לא בלי של הנשמה, זה בלי של המפגש שלנו עם הנשמה. זה בלי של ההכלה של הנשמה שאנחנו יכולים להכיל אותה. לכן אומר הרב, הנראה שהוא בא מחוץ לה לתוכה. המזון נראה שהוא בא מבחוץ לבפנים. מה יש לפרנס? מה יש מזון? אבל כן צריך אותו. כן צריך לפרנס את המחשבה האלוקית. כן צריך לגדל ולהדר אותה על ידי אותו המזון. כי היא מחוברת לעולם. כי המחשבה האלוקית מחוברת לעולם. כי אתה יכול להתנתק ממנה, אתה יכול להיפרד ממנה, אתה יכול להתחבר אליה יותר, אתה יכול להכיל יותר, אתה יכול לגדול. לגדול ולגדל את הכמות, את הנפח של הנשמה שנמצאת בתוכך. אם תיקח הרבה מזון מבריא, מה יהיה לך? אם יהיה לך הרבה מזון מבריא, איך הבריאות? והנשמה, יותר נשמה. אדם שיותר בריא יכול לרוץ יותר לרחוק, יכול. אדם שיותר בריא מבחינה רוחנית, יש לו יותר מזון רוחני, הוא יכול להחזיק יותר נשמה. נשמה יותר גדולה. כן. נכון? כל דבר רוחני מזין את הנשמה. אפילו יותר מזה. יותר מזה. בן אדם שהוא בכלל לא מתעסק ברוחניות, איך הנשמה שלו לא מתה, חס ושלום, סליחה על הביטוי, איך הנשמה שלו לא נעלמת כליל?
אני חושב שאי אפשר
להתעלם
לגמרי
רוחניות בגלל זה. בכל דבר, נכון, הוא אמר והוא ציווה ויאמר, גם על זה דיברנו כמה פעמים. באוכל טמון מאמר השם שברא את האוכל. בתוך האוכל, בתוך הלחם, לא על הלחם לבדו יחי אדם, כי אם על כל מוצא פי השם. אומר הבעל שם טוב, מוצא פי השם שבתוך הלחם. בתוך האוכל יש, זה מופיע במאור בשמש, בסוף, ממש בראשית. בתוך האוכל יש את האמירה, מאמר אלוקי שמחזיק את האוכל. הגוף ניזון מהחומר שעוטף את המאמר הזה, שכביכול המאמר הזה מהווה את החומר, אבל החומר הוא גשמי, אפשר למשש אותו, מזה ניזון הגוף. והנשמה ניזונת מהמאמר האלוקי שמחיה את האוכל. כיוון שנפגשנו איתו, זה דיברנו שבוע שעבר, כיוון שנפגשנו גם עם העטיפה שלו החומרית, אז אנחנו קצת התנמחנו. אלא אם כן אמרנו לפני כן לשם ייחוד, והתכוונו שהאוכל יהיה חלק מהעבודה הרוחנית שלנו, ואז האוכל ירים אותנו לפחות בארץ ישראל ברמה מאוד גבוהה. המפגש שלנו עם עולם הוא חומרי, בלי הכנה מספקת, הוא מנמיך אותנו. אנחנו נפגשים עם עטיפות, עם כיסויים, זה מכסה, זה עוטף, זה סוגר לנו, ואז אנחנו צריכים להתרומם מחזר. אז אם כן, אז המזון של הנשמה, מה המזון של הנשמה? אומר הרב אצלנו, כן, אומר שהמזון של הנשמה, הלימודים המעשיים בונים אותה בחלקיה, בגבייה שלה, בצורה נקרא לזה בסדר החיצוני שלה, באופן איך שהיא מופיעה בהרכב. בסדר? זה הסדר הבונה את הנשמה. המזון, הלימודים המעשיים הם סדרי עולם. מה עושים עכשיו, מה עושים עכשיו, מה עושים עכשיו, מה קודם למה ומה קורה עם, משהו כזה, זה סידורים, זה עכשיו, כאן ועכשיו, זה בונה את הסדר של הנשמה במבנה החיצוני כביכול שלה, בצורה, באופן שבו היא מתגלה בחיצוניות שלה. עכשיו, מה מעבר לזה, בעיונים העליונים, העיונים העליונים זה המחשבות העליונות. העיונים העליונים זה לימודים של רזי תורה, לימודים של תורה של חסידות ברמה, הלימודים העליונים, או מה שאנחנו עושים עכשיו, הגיון הדעות, זה כל מה שנקרא פילוסופיה תורנית, חשיבה אלוקית גבוהה, לחשוב על זה הרבה עניינים, שלמשל לחשוב על החסד של אברהם, על הגבורה של יצחק, על התפארת של יעקב, איך זה מתחבר, ואיך אברהם הפיץ את אור השם בעולם, ומחשבות עליונות על התנהלות, על התורה, איך שמופיעה בעולם בכל מיני גוונים ובכל מיני אופנים, ואיך האנשים, והרבה דברים. אז הדעות, הגיון הדעות, השירה, ראינו ששירה זה משהו פנימי, זה מבנים פנימיים שעושים, שמראים איך הכל מסודר, איך בתוך הכל הדברים יש סדר אלוקי פנימי. השירה, לשון ישר, שיר, אותיות יוד שין רייש. והתעלות הרוח, התעלות הרוח, נגינה, יכול להיות, נכון? נגינה זה גם כן מעלה את הרוח, ועוד דברים שמעלים את הרוח הם אווירה של הנשימה אשר לנשמה. דיברנו על שני מרכיבים שדרושים לגוף, לגבייה, מרכיב אחד זה המזון, מרכיב שני זה החמצן. שתהיה בעירה צריך חומר ורוח. מזון דלק וחמצן. אז הלימודים המעשיים זה המזון, החומר. והעיונים הגבוהים, השירה, הנגינה, כל הדברים העליונים הם החמצן לבעירה. זה שור שנגח את הפרה, זה סנהדרין, איך היא דנה, זה מה עושים בבוקר, מה עושים בצהריים, איך נוטלים ידיים, איך מברכים ברכת המזון, זה הלכות, זה כל מה שאנחנו צריכים בשביל לעשות, לשמור ולעשות ולקיים. לימודים מעשיים, זה כל הסוגיות של הדיונים והאביי ורבא וכולי, כל ההלכות, כל הדיונים, כל הדינים, הכל זה לימודים מעשיים. והעיונים זה המחשבה, אתה חושב על כנסת ישראל, על כלל ישראל, על הופעת תורה בעולם, גילויי תורה, צצות, נשמה, שירה, כל הספרים של כל האורות, לימודים רוחניים, לימודים עליונים. אז זה הנשימה, זה החמצן. עכשיו אומר הרב ככה, מעניין מה הקשר ביניהם. תראו איך נבנה הצירוף, השילוב ביניהם. כל מה שיהיה האורגן מחולקל במזון יותר מבריא. זאת אומרת, ככל שהאורגן, הכוונה היא הגוף, המערכת הפיזית, או אצלנו זה המערכת המעשית, העטיפה הנשמתית של הנשמה, החלק המעשי יותר של הנשמה, אז כל מה שהאורגן יהיה מחולקל, יתקלקל או בחף, יהיה לו מזון, יהיה האוכל שלו יהיה יותר מבריא, יקבל יותר ויותר את השפע הטוב שהאוויר הטהור משפיע עליו, כך הוא יוכל יותר ליהנות מהשפע של החמצן, של האוויר הטהור, של השירה, של הלימודים העליונים, של המחשבה העליונה. אז מה הבסיס? המזון המעשי, הלימודים המעשיים. ומה בנוי עליו? ברגע שהאורגן הוא בריא, ברגע שהלימודים המעשיים יוצרים מערכת בריאה, חזקה, תקינה, אז הם יכולים לקחת הרבה אוויר וליהנות מהדברים העליונים, מהחשיבה העליונה, מהשירה, מהגיון הדעות והתעלות הרוח. יפה מאוד, יפה מאוד. גם ברמה הגשמית, אמת דיברת, אדם שהמערכת שלו יותר בריאה, שהמזון שלו יותר בריא, המערכת הדם, מערכת ההובלה שלו יותר נקייה, פחות פסולת נמצאת בדם שלו, ואז יש הרבה יותר מקום לחמצן. התאים האדומים, נשאי מה שנקרא הברזל בדם, הם סופחים אליהם הרבה יותר חמצן. הוא יכול לנשום הרבה יותר עמוק, והרבה יותר חמצן מגיע למוח ולגוף, הכל מתפקד הרבה יותר טוב, הכל ברמה הרבה יותר גבוהה, החשיבה שלו הרבה יותר גבוהה, הצלולה. הרבה פעמים אני רואה את זה שהחולאים אצל האדם הם באים מחולשת הגוף שמביא חולשת הנשימה. זאת אומרת, הגוף אין לו מספיק חמצן. ולמה אין לו מספיק חמצן? בגלל שהוא מלא בתרכובות אחרות, כל מיני אלמנטים שליליים שמסתובבים בדם, תפסו את המקום של החמצן, מה שנקרא רדיקלים חופשיים, או רעלים, בעברית יותר פשוטה. וחוץ מזה, שהוא גם לא מכניס מספיק חמצן לגוף, הנשימה שלו היא נשימה שטחית, לא מספיק עמוקה, וכל המערכת שלו עובדת על רבע תפוקה. אתמול ישבתי עם מישהו, אמרתי לו, תראה, המוח שלך כל כך מצליח, עם כל כך מעט חמצן שהוא מקבל, הוא הכי טוב בישיבה. תחשוב שתיתן לו עוד 3/4, עוד פי 3 ממה שהוא מקבל עכשיו. מה יהיה היכולת שלך? פי כמה וכמה. הצלילות, הערנות, הכוחות, העוצמה, הכל גדל בענות. אז המזון הבריא יוצר את התשתית, והחמצן מביא את התנועה, את היכולת לתנועה, להתרומם ולזוז, לבעור את הבעירה. שתי הרכיבים. תראו בעוד תף מם א' בקובץ א', קובץ א', עוד תף מם א'. מהרם זה עמוד קוף קף ד', התנועות הרוחניות של השכל ושל הרצון. זוכרים באות הקודמת באות ד', אז דיברנו, לא סליחה, זה היה לפני כן, באות ב', באות ב' דיברנו על השכל והרצון, פרק ו' באות ב', באות התורה דיברנו על השכל והרצון, והבאנו מכמה מקורות וגם ראינו שהשכל והרצון תלויים אחד בשני ומתרוננים אחד עם השני, הם שני החלקים שמביאים את הדעת, את אור הדעת באדם. בסדר? אז אם כן, השכל והרצון, התנועות הרוחניות של השכל ושל הרצון, שתיהן צריכות להיות מסודרות, צריך לסדר אותן, אי אפשר להניח להם להתפרץ בלי סדר, אי אפשר להניח להם להתנועע בבלגן, צריך לסדר אותם. מה מסדר אותם? זה מה שראינו עכשיו, וסידורן תובע חינוך מעשי שהוא סוד התורה. הנה מה שדיברנו, לסדר את התנועות העליונות של האדם, חינוך מעשי, סוד התורה, הלימודים המעשיים. אז אם אדם יעסוק רק במושכלות רוחניות עליונות, הגיונות עליונים, שירה ונגינה ולא יעסוק בכלל בסדרי החיים המעשיים, בהלכות, בתורה מעשית, בדינים וכולי, מה יקרה לו? בלגן, התפרצות של אורות, ייצור אצלו שטף, ולפעמים כשהמוח מקבל דם כמו שצריך אז הוא תקין, עובד כמו שצריך, אבל אם חס ושלום יש שטף דם במוח, לא עלינו, יכול להביא חס ושלום לפטירה של האדם, זה אסון נוראי. כל דבר צריך לבוא במשקל, במידה ובמשורה. אדם לא יכול לגדול בבת אחת, הוא לא יכול ברגע אחד לתפוס הכל, לא עובד. זה מה שקרה בפעם הראשונה, במה שנקרא בעולמות שנשברו, שהכל רצה לצאת פעם אחת בבת אחת, בום אחד, ברגע אחד, כולם רצו הכל, ואז הכל התפרק, הכל נשבר, אי אפשר, לא הולך. צריך הדרגה, צריך בנייה סודר, והסדר בא על ידי הלימודים המעשיים. בסדר? הסתדרנו, בואו נראה את זה עוד, עוד יותר. תסתכלו באות ה, בקובץ ה, באות ר' מ' ג'. קובץ ה, אות ר' מ' ג'. עמוד קוף סמך ת'. קרסת. יש? הלימוד המעשי, התלמוד המעשי, הראוי שיהיה קדום לפני הלימוד המופשט הרוחני. צריך קודם לימוד מעשי ואחר כך לימוד רוחני מופשט. למה? קודם תדליק אותי ואחר כך אני אסדר את העניינים, המציאות איך זה עובד. קודם כל הילד הוא גדל בגוף, אחר כך הוא גדל בשכל. הילד הקטן לא מבין דברים עליונים רוחניים, הוא קודם כל הוא קטן, צריך להכיל אותו, להשקוט אותו, להחליף לו, להלביש אותו, הכל, לטפל בו בדברים הכי פשוטים. תלמד את התינוק שלך תורת הרב קוק. אז יש רבי יהושע בן חנניה, כתוב אשרי הולדתו שאמו הייתה מביאתו לבתי כנסיות, בתי מדרשות, היה סופג. אבל מתי זה התגלה? מתי זה הופיע? זה לא הופיע כשהוא היה תינוק, הופיע כשהוא גדל. זאת אומרת, התינוק הוא קטן. והסדר הוא שקודם כל בונים את הגוף, את הגבייה המעשית, ואחר כך על זה בא הלימודים העליונים, ההשכלה, השכל. אז זה מה שהוא כותב. שהתלמוד המעשי הראוי שיהיה קדום לפני הלימוד המופשט הרוחני, איננו קדום ממנו רק מפני ההכרח. זה לא בגלל שזה מוכרח. למה מוכרח? שערי החובות המעשיים באים לאדם מיד ותדירים הם, והם שווים לכל. אתה לא יודע לשמור שבת, אבל אתה רוצה ללמוד על סודות השבת הקבליים, טוב נפלא. אבל קודם כל תדע מה לעשות, תדע לעשות קידוש. סתם סעד נדיר אחד הוא. אז זה לא רק מפני ההכרח, אלא יותר מזה, שהם מתפיסים את הצורה הרוחנית של התוכנים המופשטים שהצטיירו בצורתם הישראלית האמיתית. אתה מכניס דברים, אתה מכניס הוראות בתוכנה. צריך קודם צורה, קודם צריך קו מסביב, ואז צובעים בפנים. קודם צריך כלי, ואז נכנס האורות. הכלי זה הלימודים המעשיים. הצורה זה הלימודים המעשיים. התוכן, אתה יכול להכניס דברים אלוקיים גבוהים. אז זה מה שהוא אומר, שצריך את הצורה הרוחנית של התכנים המופשטים, שיצטיירו בצורתם הישראלית האמיתית, ברדת הצורה הרוחנית העליונה לתוך ההצטיירות הנפשית המחוברת עם הרגשות והנטיות הגופניות, מוכחת להיות מצטבעת באיזה צבע מיוחד. זאת אומרת, הצורה הרוחנית העליונה כשהיא יורדת למטה, כשהיא מופשת עם העולם שלנו, היא לא נשארת עליונה, מופשטת, חסרת כל, בלי גוף, בלי שום קשר לעולם. היא מצבע, היא מקבלת גוון. זה מה שדיברנו, אמרנו בהתחלה, שגם הנשמה כשהיא באה לעולם, קורה לה משהו. היא מקבלת איזה מגיעה מהבלי, אז זה לא משהו בעצמותה, אלא זה משהו בהתנהלות שלה, משהו בהתגלות שלה, בהופעה שלה. בסדר? הנשמה היא לא קורה לה כלום. היא לא נפגעת, אבל ההתנהלות שלה יכולה להופיע בצורה כזאת או בצורה אחרת, יכולה להתבלות. אז זה מה שהוא אומר, הוא אומר שהיא מצטבעת באיזה צבע מיוחד, כן, כשהצורה הרוחנית העליונה יורדת לתוך ההצטיירות הנפשית המחוברת עם הרגשות והנטיות הגופנית, כשיורדים הדברים העליונים הרוחניים למטה ונפגשים עם העולם הגופני, מקבלים צבע. לפי מה? שהוא מתגוון לפי אותה התמונה של מערכת החיים הקדומיים, לפי המעשים, המידות, הידיעות שקדמו. מה היה קודם? לפי זה היא מקבלת את הצבע שלה. לפי מה שהיה קודם. ואף על פי שהצורה הרוחנית המופשטת היא שולטת עליה מפני עילויה, היא הרבה יותר גבוהה, היא הרבה יותר עליונה, היא שולטת עליהם ומהפכת את צורתם לצורה יותר עליונה כפי מידתה, היא גם מעלה אותם. מכל מקום גם הם שולטים קצת עליה, לפחות על פרצופה הסגנוני, שהוא גם כן יש לו ערך מרובה. הם גם נותנים לצורה, הם נותנים לסגנון, הם צובעים אותה. אז אם אדם מקולקל במידותיו לומד דברים עליונים, מה קורה עכשיו? נעשה לו סממן, אז ושלום. אם אדם שהוא לא מקולקל במידותיו, יש לו מידות טובות, בסדר, הוא אדם טוב, אדם נחמד, אבל הוא לא סידר לעצמו את הכלי כראוי, לא הכין את הכלים, לא למד לימודים מעשיים, והוא מקבל הוראות עליונים גבוהים, יש פה בעיה, חסר פה איזה מפגש, חסר פה איזה חוליה בדרך, ויש פה בעיה. ואז או שהלימודים העליונים ייפגשו עם מערכות מאוד נמוכות בלי חוליה מחברת, ואז הם ייפגעו, הציץ ונפגע, קיצץ בנטיות, חס ושלום, או שהם יישארו למעלה, ואז הבן אדם, הוא לא יוכל להשתמש בהם, הוא לא יוכל לעזור בהם, הוא יהפוך לחולה רוח, מרוב הרוח הגדולה, הוא חולה, חולת אהבה, זה טוב חולת אהבה. אבל זה טוב בכמות מסוימת, לא אם כל הבן אדם הוא משובש, בסדר? אז צריך את החוליה המקשרת, את הסדר, את הארגון, ולשמירת הצורה הישראלית במילואה צריך שיהיה הנושא המעשי של תהלוכות החיים הישראליים מבוסם יפה בציורו הרוחני, וזה בא על ידי הקליטה של כל התורה המעשית. התורה המעשית שקדמה לפני ההתעלות של האדם אל המושגים הרוחניים הגבוהים והעליונים. מדהים. קודם כל תבנה את הצורה המעשית, הלימודים המעשית. זה קודם. מה תלמד את הילד שלך? מה זאת אומרת, מה אני אלמד אותו? אני אלמד אותו קודם כל ספר יצירה, הרי הוא עכשיו נוצר, אחר כך אני אלמד אותו זוהר, אבל כאן מלמדים אותו יצירה, כן, הוא יצרני, שיהיה יצירתי, אחר כך אני אלמד אותו זוהר, אחר כך אני אלמד אותו תורת הרב קוק, אחר כך אם יישאר זמן אני אלמד אותו גם הלכות נטילת ידיים ו ברכת המזון וזה, דברים נמוכים, שיהיה בן אדם גדול. הפוך בדיוק. קודם כל תיצור את המסכן, קודם כל תיצור את הציור המעשי, תלמד אותו נטילת ידיים, תלמד אותו קדוש, תלמד אותו לברכת המזון, תלמד אותו את הדברים הכי פשוטים, ללבוש ציצית, את הדברים הפשוטים, מידות טובות וכו'. ואז כשיהיה את הצורה מסודרת ומאורגנת כמו שצריך, אפשר יהיה לצקת לתוכה לאט לאט לפי יכולת הקיבול שלה אורות עליונים, וזה בא לאט לאט בהדרגה. וחז"ל אמרו שרק בגיל 40 ואדם יכול לעסוק בתורות פנימיות. היום יש הקלות לדור החדש, יש לו כל מיני הנחות, אבל עשו לו כל מיני דברים, קיצורי דרך. היום אנחנו מסתסים במטוסים, קצרים את הדרך, אבל עדיין לאט לאט, בהדרגה, לא להיבהל, שלא יהיה שבירת הכלים. אז קודם כל הלימודים המעשיים, שזה מבסס יפה את הלוחות החיים הישראלים, זה מבסס יפה את הצורה הישראלית במילואה, ובתוך הצורה הזאת נכנסת הדברים העליונים, נכנסים ומקבלים ונותנים באמת את האור הנכון שלהם, ומקבלים גם את הצבע הנכון שהם אמורים לקבל מהמפגש עם החיים. בואו נראה עוד משהו מעניין בעולם הנפלא הזה, בקובץ ג' באות ריש סמך. נחמד. כשהנשמה משארת, קובץ ג' באות ריש סמך, זה עמוד תף למד זין. תף למד זין. כן. כשהנשמה משארת, עד כמה איש ישראל מוכרח הוא קודם כל לדעת את תורת ישראל. קודם כל תדע את תורת ישראל. ועד כמה כל החיים הרוחניים מוכרחים להיות מבוססים על יסודות מעשיים. הנה ראינו את זה כל הזמן, נכון? קודם כל יסודות מעשיים. תדע הלכות שבת. אחר כך תלמד על דברים מוכנים. יש קיצורי דרך, בסדר, אבל עדיין זה היסוד, זה הבסיס. בחיי הציבור ובחיי היחיד. ואז מה קורה? מתעוררת שוקה גדולה ללימוד התורה המעשי. ואתה אומר, אז אני צריך לדעת הלכות, אז אני צריך לדעת דברים מעשיים. אז לומדים תלמוד בבלי, ולומדים תלמוד ירושלמי, ולומדים רמב״ם בשולחן ערוך בנושא כלים, ולומדים 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 המורה את דרכי החיים. אבל רגע, והתשוקה הרוחנית נלחמת היא על עמדתה. יש תשוקה רוחנית, ואדם רוצה להתעלות, רוצה לעלות במחשבות עליונות, רוצה לדבר על האלוקות, היא נלחמת, לא נתנה, מדהים, אה? נלחמה. ואינה מניחה את התשוקה המעשית שתמשול עם ממשלה בלתי מוגבלת בסדרי הלימוד ואורחות החיים והמחשבה. היא לא נותנת לדברים המעשיים לשלוט שליטה בלתי מוגבלת, היא נלחמת. ומתוך התנגשות של אלה שתי התשוקות הבוערות, התשוקה הרוחנית והתשוקה המעשית, ואנחנו רוצה לדעת איך לחיות בשביל לחיות יותר טוב, אבל הכוח הרוחני הוא בוער בתוכו, הוא רוצה, הלו, אל תשאיר אותי יבש, אני מתייבש, אני לומד לי דווקא לשוני לחיקי. ואז מתוך התנגשות של שתי אלה, של אלה שתי התשוקות הבאות, יצא אור מבהיק, כולל בקרבו עושר ספון, כלוע משני הכוחות יחדיו, הרוחני והמעשי, ומשני מבנו נשמות של אומות, והתכונן עם עולם, הולך לחדש את נעוריו על ארץ מטעתו. נשמות של אומות זה נשמות שיש להם שממה, שהם לא הצליחו להגיע לדברים רוחניים, או שאפילו גם את הלימודים המעשיים אולי אין להם. שממה. דבר רע. יבנו נשמות שוממות. משניהם יבנו נשמות שוממות. והתכונן אמרו. דווקא, אז יש מלחמה. תמיד למדנו על מלחמת החומר והרוח, עכשיו אנחנו לומדים על מלחמת הרצונות, החשק ללמוד לימודים מעשיים בכוח הרוחני, ברצון הרוחני להתעלות ולהתקדש בלימודים עליונים. כך יפה. בואו נראה עוד דבר אחד בקובץ א' עוד תף סמך וו, עוד תף סמך וו, מצאתם? אומר הרב, מפני הרעיונות הנאצלים משתכחים הרעיונות המעשיים. התהפכו פה הדברים פתאום. מה מצאתם? מה יש בעיה לפני? יפה. מפני הרעיונות הנאצלים משתכחים הרעיונות המעשיים. אוי ווי, מה ראינו קודם? קודם ראינו שהחשק המעשי הוא רוצה לגדול והכוחות הרוחניים נלחמים בו. עכשיו פה קורה הפוך. עכשיו הרעיונות הנאצלים עולים, הבן אדם עולים מטפס ושר ומנגן ויש לו רעיונות רוחניים עליונים, הוא טס בעולמות נפלאים ומשתכחים הרעיונות המעשיים, והעולם מקבל שבירה וחסרונות בכל תהלוכותם. אין סדר, נשבר, הדברים נשברים. אמרנו שהכל רוצה בבת אחת לצאת אל הפועל, דברים נשברים. החומר לא יכול להכיל כל כך הרבה אורות, אז הוא נשבר. הכלים נשברים לרוב ריבוי האורות, ובשביל כך באים, בשביל כך אנשים מקנאים לרעיונות המעשיים ולתולדותיהם. אז מה עושה, איך מתקן העניין? שיש עודף לכיוון אחד אז חסר בכיוון השני, ואז מה קורה? ואז הכיוון השני, באים אנשים ומקנאים לו. הוא צריך דחיפה, הוא צריך שיחזקו אותו. אז באים אנשים מקנאים לרעיונות המעשיים ותולדותיהם. אנשים, אנשים באים ואומרים, מה אתם מרחפים, צריך רעיונות מעשיים בכל הכיוונים, גם בגשמיות וגם ברוחניות. מה אתם יושבים כל הזמן ועוסקים, צריך לעסוק בבניינו של עולם. גם יפה. ומשיבים את כוחם בעולם על ידי דחיפה של הרעיונות הנאצלים לאחור. הם דוחפים את כל הרעיונות הנאצלים. תשבו בשקט, מה אתם מבלבלים את המוח? פה הרעיונות המעשיים דוחפים את הרעיונות הנאצלים לאחור. ובעלי המחשבות, עכשיו תראו איזה יופי מה קורה פה. עכשיו מה היינו מצפים שיקרה? מה קרה? הרי קודם ראינו שהמחשבות העליונות הן נלחמות, נכון? ופה יש כיוון חדש. מה קורה פה? פה יש משהו קצת אחר. ובעלי המחשבות האציליות מסתכלים בעין יפה בכל התיקונים הטובים שבעלי המעשה עושים. אומרים, כל הכבוד להם. הם בונים, הם יוצרים, הם מתקנים, מתקן עולם. מסתכלים בעין יפה. אף על פי שבאו להם על ידי אותו המהלך החשוך של דחיפת הוד האצילות, בהסתכלותם של בעלי האצילות בעין יפה בתיקונים המעשיים, מתבשמים הרעיונות המעשיים. אם אתה נלחם, אז כל אחד מתבצר בעמדתו, וכל אחד דוחף את השני יותר חזק. אבל אם אתה מסתכל בעין יפה, אז אתה מבשם אותו. עין טובה היא מכניסה, הראייה הטובה היא מכניסה דברים טובים בעניין. ואז עולם, ואז מתבשמים הרעיונות המעשיים, והולך עולם העשייה ומתחבר בעולם האצילות על ידי האמצעים הנשגבים שעולם היצירה מלא רגש ודמיון, ועולם הבריאה המלא בינה ושירה. כל העולמות מתחברים, יצירה, עשייה, בריאה ו... כולם מתחברים והכל מתמלא עוד הצירות היום, נזכה בעזרת השם. איזה יום.